עכשיו סיפור
לוקח אותך חזרה ל-2018.
אני אגיד, זה סיפור שהוא פחות ארץ ישראל היפה, בסדר? פרשה שבמסגרתה היא מורכבת, אבל בואו ננסה לפשט את זה. במסגרת הפרשה הזו חשודים שני בניו של השר מאיר פורוש מיהדות התורה. הם חשודים שהם ניסו לשחד מועמד לראשות עיריית צפת, באמצעות זה שהם הציעו לו, בתמורה לזה שהוא יסיר את המועמדות שלו לראשות העירייה, מועמד חרדי, שהוא יסיר את המועמדות שלו לראשות העירייה, הם מבטיחים, מה זה מבטיחים? חותמים איתו הסכם, שהם יעבירו 800 אלף שקל למוסד בביתר עילית שגיסו קשור אליו, והם גם מבטיחים לאותו מועמד עצמו שהוא יקבל את רשות הוועדה לתכנון ובנייה.
ג'וב.
נכון, הם אומרים לו, תוריד את המועמדות שלך מהעירייה, ואתה תקבל את הוועדה לתכנון ובנייה. והם גם מבטיחים לו שהוא עצמו יקבל 300 אלף שקל, חוץ מה-800 אלף שיעברו למוסד בביתר עילית, הוא יקבל 300 אלף שקל. והם אפילו מסכמים, וזה באמת החלק המקסים ביותר בעיניי בפרשה הזו, הם מסכמים שמהשוחד שהוא יקבל כיושב ראש הוועדה לתכנון ובנייה, הם רוצים לגזור חלק. כלומר, אומרים לו, אנחנו ניתן לך ג'וב, תסיר את המועמדות שלך, ניתן לך כסף, ניתן לגיסך כסף, ניתן לך ג'וב, אבל בג'וב אתה אמור לקבל שוחד. אז אנחנו רוצים חלק מהשוחד שאתה תקבל שם. זה באמת נצלות האוזניים, עד איפה הולכת השחיתות במדינת ישראל. כואב הלב. בוא נשמע רגע את עורך דינם של השניים, של נוחי ומשה פורוש. עורך הדין עופר ברטל, איך הוא מגיב לכל הטענות האלה?
הדברים הם הרבה יותר פשוטים ממה שנראה, מפני שהדברים המצוטטים והדברים המוקלטים שמשחררים הם חלקיים מאוד וקראי דברים, ויש גם אינטרסים מאוד מאוד ברורים למתלוננים שם, ויש ביניהם איזשהו מאבק כבר זמן רב, והוא רואה משום מה בהם אשמים בכל מיני דברים. אבל מה שחשוב שכולם ידעו, וזה אולי הדבר הכי חשוב, זה שכל מה שקרה מלווה, כל מסעות הבחירות האלה והמסעים ומתנים מלווים ביועצים משפטיים, שהמקצוע שלהם זה ייעוץ משפטי במערכות בחירות. ובכל מקרה, כל דבר, וזה נאמר בהקלטה שם בערך 10 פעמים, או 8 או 10 פעמים, אני לא זוכר, זה נאמר שהכל מותנה באישורם של היועצים המשפטיים. זאת אומרת, עכשיו, מכיוון שגם לא היה בסוף הסכם, אז זה לא הוגש גם ליועצים המשפטיים לאישור, אז מדובר בעצם ברוב מהומה, לא מהומה, וזה משהו שלא קרה.
ירין, אני מבקשת ממך, אם אתה הולך להציע שוחד,
כך איתי עורך דין שיסכם את זה כמו שצריך.
זה פשוט ענק. אהרון רבינוביץ', שהוא כתב הארץ, שחשף את הפרשה הזו, והוא מצטרף אלינו, שלום.
לפני שנתיים.
שלום וברכה.
באמת, מאיפה להתחיל את התגובה לדברים האלה? כלומר, זה נכון אגב, נכון? כלומר, באמת היו פה... מה?
לא, אני אתחיל מגיחוך מאוד מאוד גדול, אני באמת, בכל הכבוד הראוי. זה נכון שהיה שם כל הזמן איזשהו שיח, שבעצם הבן אדם נוסף שהיה קשור בעצם לפרשה הזאת, מעורב מאוד מרכזי, זה ראש העיר ביתר עילית מאיר רובינשטיין, שהוא כמובן קשור מאוד למשפחת פורוש, הוא נציג של הסיעה שלהם, שיש לו מאמונים, והיה בקשה שבאמת היועצים המשפטיים יאשרו את זה, אבל... פה זה הקאץ' בעצם, ולכן העורך דין המלומד שמדבר כל הזמן על היועצים המשפטיים, הוא אולי לא מסתיר בעצם חלק ממה שקרה שם, ואז לכן זה נשמע מאוד מאוד
לגיטימי. לא, אבל אתה יודע, אנחנו מגחכים על זה, אנחנו מגחכים על זה, אבל העובדה שאדם לוקח יועץ משפטי וכותב הסכם שבו, לא יודעת, היועץ המשפטי מעגן את נישואיו עם קטינה, שאסורים כמובן בחוק, זה לא הופך את הנישואים האלה לקשרים, זה לא משנה אם יועץ משפטי היה מעורב.
בדיוק, לא, אבל זה יותר מורכב מזה, אז אני אסביר רגע את הרקע ואז נבין. יש בעצם מוסד לחינוך מיוחד, שלומדים שם בערך 100 ילדים, שעיריית ביתר עילית מתנכלת למוסד הזה במשך שנים. יש תקציבים מיוחדים שהם אמורים לקבל, נגע אגרות חוץ ועוד כל מיני תקציבים שאני לא אכנס אליהם, שעיריות מחויבות על פי חוק לשלם. עיריות חרדיות, ביניהם גם ביתר עילית, לא משלמות את זה למוסדות החינוך המיוחד שנמצאים אצלם בעיר, אומרים להם, אנחנו ניתן לכם כמה שקלים, אתם תסתמו את הפה. המוסד הזה אמר, אני לא סותם את הפה. אני הולך לבית משפט, ואני דורש את מה שמגיע לי.
כן, ובעצם אז...
על המוסד הזה, אימו על המוסד הזה, גם זה מוקלט, ראש אגף החינוך בעירייה אומר, תקשיב, רובינשטיין יחסל אותך, אתה אסור לך ללכת לבית המשפט, גם אם חייבים לך, זה לא משנה, מבחינה חוקית אנחנו צריכים לתת לך, זה לא משנה, אנחנו נחסל אותך. במשך שנים, אכן, זה מתרחש ומייבשים לו את התקציבים. מי שנמצא שם, נמצא שם בן אדם בשם אלי זלמנוביץ', הוא גיסו של אותו מועמד בצפת,
אליעזר לזר.
בדיוק. הוא גיסו.
אפשר להגיד...
רק שאני אסיים את הנקודה הזאת. ההנחה שלהם הוא שאותו זלמנוביץ' למעשה שולט בלזר. ואם זלמנוביץ' יגיד ללזר לפרוש ולפרוש, אז הם באים בעצם לעשות עסקים עם אותו זלמנוביץ'. אומרים לאותו זלמנוביץ', אתה יושב ראש ועד ההורים של המוסד. אנחנו, חלק מהכסף שאנחנו צריכים לתת למוסד, אנחנו נעשה איזשהו הסכם פשרה, שהעירייה תשלם את הכסף הזה, בתמורה אתה תדאג להוריד לנו את גיסך בצפת.
כן.
זו בעצם העסקה.
אני רק רוצה... אפשר להגיד...
סליחה, אני ממש משלים עכשיו את הנקודה האחרונה. פה נכנס לסיפור של היועצים המשפטיים. מה העסקה בעצם מתבצעת בצורה הזאת? הם מביאים עורך דין, כי הוא חיצוני לפגישה של העסקה. והפתרון שהוא מוצא לתסבוכת הזאת, הרי זה שוחד לכל דבר ועניין. מה עושים? בשביל לפתור כאילו את השוחד. עושים שני חוזים נפרדים, שלכאורה כאילו לא קשורים אחד לשני. שכל חוזה הוא לגיטימי לחלוטין בפני עצמו. חוזה אחד, הסכם פשרה בין העירייה לבין המוסד, שיעביר לו 800 אלף שקל. וחוזה נוסף זה הסכם קואליציוני עם לזר. עם איזשהו נספח סודי לגבי מעטפות השוחד שדיברת עליהם בהתחלה. עכשיו, לכאורה כל הסכם בנפרד הוא לגיטימי לחלוטין. איפה התסבוכת מתחילה? כשאתה מחבר בין שני ההסכמים. ועל זה מדבר העורך דין שמקודם דיבר, על כך שהיו יועצים כאילו שהיה אמור להיות יועצים משפטיים. כן. היועצים המשפטיים היו אמורים להיות לגבי החוזה של ההסכם בין העירייה לבין המוסד.
אבל בעצם בהקלטות שאתה חשפת, הם מדברים על הקשר בין ההסכמים, ולא רק זה, אתה אומר שהבן של פרוש אומר שם, שכל הסיפור הזה מכניס אותנו לכלא, כלומר,
בוודאי.
הם מבינים את הבעייתיות.
נכון, חשפתי ב-2021, באפריל 21, את ההקלטות האלה של עסקת השוחד, ושם מדובר באופן ברור, אנחנו סיכמנו שאת הכסף הזה הוא מקבל בתמורה לזה שהוא מוריד אותו, מפורש, זה הדברים שנאמרים, זה כל העניין, כמובן שכל הפגישה היא בכלל חשאית לחלוטין, זאת אומרת, בודקים לאנשים בכיסים הקלטות, כן, לכאורה הם הכל לגיטימי, לא צריך לעשות את הדברים האלה, הרי באים לפגישה עסקית לגיטימית.
כן.
ובסופו של דבר, כמובן, גם הבן של פרוש, משה פרוש, הוא למעשה מנהל באופן אקטיבי מאוד את הפגישה ואת כל העסקה, בא ואומר, תקשיב, הסיפור הזה לא יכול לצאת גם אם הפרשה, גם אם בסוף העסקה תתפוצץ, כי זה דבר שמכניס אותנו לכלא. אתה יכול להכניס את מי רובינשטיין ואותי לכלא.
אני רוצה לשאול אותך רגע, אהרון, לגבי הסיפור, כי באמת השחיתות הולכת לכל אורך הדרך, באופן שנדמה לך שמי ששומע את ההקלטות האלה אומר לעצמו, בעצם אני גם רואה, אני יכול גם להגיע פה לעסקאות שוחד שנעשות בוועדה לתכנון ובנייה, מה שהם מדברים על הכסף שהם רוצים לגזור משם אחרי שהוא ימונה לשם, ועל הטעיה של הבחירות בצפת, ועל ה... כלומר, יש פה כל כך הרבה מעגלי שחיתות שהולכים לכל הכיוונים האפשריים, ובכל זאת אתה מספר שהמשטרה הניחה את זה איפשהו במגירות, ולא יודע, תלכה לשתות קפה ממול.
כן, לגמרי, לגמרי.
זה ממש אחד הדברים הכי מרתיחים שיכול להיות. זה פשוט לא יאומן. העסקה כולה, שוב, מתועדת מתחילתה ועד סופה מכל הכיוונים האפשריים, הכל מונח על השולחן. ההקלטות האלה, הקלטות נפץ, מגיעות ליחה בלהב 433 בתחילת 2020. אוקיי? אז באותו זמן, פרוש הוא סגן שר החינוך, מאיר רובינשטיין, ראש העיר ביתר עילית כמובן, משפחת פרוש, צריך להבין, היא שולטת על שתי ערים במדינת ישראל, שזה אלעד, שם ישראל פרוש, עוד אח של, עוד בן של פרוש, הוא ראש העיר, ורובינשטיין ביתר עילית.
ורצתה לשלוט גם בצפת.
ורצתה לשלוט כמובן גם בצפת, זה בדיוק היה כל המהלך, זה היה כל המהלך, אז לכאורה, זה משהו שהמשטרה חייבת, מה שנקרא, לרות עליו ולהתחיל לחקור את זה. הדבר המתבקש היה, מכיוון שהעסקה כולה מוקלטת ומתועדת, זה לקחת את כל המעורבים, כל אלה שישבו בפגישה הזאת, ואלה שחתמו על ההסכמים האלה שביניהם, זה כמובן גם מאיר רובינשטיין, לעצור את כולם, לחקור אותם. בדרך כלל מצבים כאלה, זה החקירה. אתה מגיע לממצאים נוספים, מעבר גם להקלטות, ואנשים או מפלילים את עצמם בטעות, או שהם מגיעים לאיזושהי עסקה, ואתה פורץ את התיק. במקום זה, המשטרה לא עושה שום פעולה בנוגע למידע שיש לה. זה לא מידע, עכשיו, זה הקלטות, ברצינות, כן?
אני ברצינות רוצה לשאול אותך, לא בציניות. יש לך כן. איזשהו רעיון, למה? כי כי אתה לא מאמין שמגיע מידע כזה למשטרה והיא לא מטפלת בו. זה שחיתות, זה רשלנות, זה חוסר מקצועיות, זה כל הסעיפים, כל התשובות נכונות, מה זה?
קודם כל יכול להיות מאוד שכל התשובות נכונות. אנשים טובים יגידו, הם לא שמו לב, הם לא ידעו, אין להם מספיק כוח אדם. אנשים שהם טיפה יותר זה יגידו, חבורה של מושחתים, של משפחת פורוש, יש כל מיני מהלכים בתוך המשטרה, בפרקליטות, דברים מהסוג הזה. צריך גם להבין שב-2021, שנה וחצי כמעט לאחר שהמידע הזה מגיע, מוגשת קובלנה פלילית, ואז הפרקליטות מתערבת, פרקליטות מחוז ירושלים, לא סתם הפרקליטות, פרקליט המחוז מתערב, הוא נותן, הוא אומר לבית משפט, אני דואג שהחקירה הזו, שזה יחקר. והקובלנה נמשכת, ובמשך שנה, כמעט שנה וחצי נוספים, שוב פעם, המשטרה לא עושה שום דבר, ואז לפני חודשיים מוגשת עוד קובלנה פלילית, ואומרים להם, רבותיי, למה אתם לא חוקרים?
די, יש פה מאזין, יש פה מאזין שכותב לנו לא ביבי לא חוקרים.
אבל הנה ביבי וגם לא חוקרים.
אני חייב אבל לעשות את החיבור לצפת, כי בכל זאת הכל התחיל ונולד ב-2018, ואז בעצם באופן מפתיע צריך לומר אליעזר לזר מודיע על התמודדותו לראשות העיר. נגיד שגורמים פוליטיים בצפת מספרים לי שזה היה בשיתוף פעולה כזה או אחר עם שוקי יוחנה, שרצה להדיח אז את אילן שוחט, מי שכיהן כראש העיר בצפת, ובגלל מועמדותו של אליעזר לזר, קם לו עוד מועמד חרדי בשם נחמן גלבח. כן. ובאמת, הוא התמודד, צריך להגיד, אליעזר לזר התמודד לבסוף בסיבוב הראשון, ואחר כך שוקי יוחנה ניצח את הסיבוב השני, אז למרות שהייתה הצעה לפרוש ודרשו ממנו לפרוש, אליעזר לזר בסופו של דבר מחליט לא להקשיב ולהתמודד. כתבנו יובל יוספי פונה לאליעזר לזר לבקש את תגובתו, והוא אומר לנו כך: אין לי שום קשר לסיפור, כואב לי לשמוע את זה כמו כולם. אני מקווה שזה לא נכון ושלא מדובר באמת. הגורמים הרלוונטיים יפעלו למען תועלת הציבור. כך אומר לנו אליעזר לזר. פנינו גם לאילן שוחט, ראש העיר לשעבר, שכביכול לכאורה נפגע מהמהלך הזה. אני לא מופתע מחשיפת הפרשה, אומר לנו אילן שוחט. אני יודע בוודאות שהתנהל מסע וקמפיין משומן בכסף במטרה לקנות שלטון במזומנים. הרגשתי את זה במהלך תקופת כל הקמפיין. היו בבחירות של 2018, עבירות של תואר הבחירות, אומר לנו אילן שוחט, ומוסיף, מקרים של קניית קולות, תמורת כסף, ולא רק בפרשה הזו, אני סמוך ובטוח שמשטרת ישראל תחשוף את כל האמת, ולהערכתי מדובר רק בקצה הקרחון לגבי שאר המעמדים לרשות העיר.
אני רק רוצה לומר, לפני שאני פרד מהארון, שאילן בטוח שמשטרת ישראל תחשוף, מי שחושף פה, וזה דבר שחשוב להזכיר לציבור בימים האלה, זה עיתונאי. זה עבודת עיתונות משובחת שחושפת דברים שקורים בחדרי חדרים.
וצריך גם להגיד מילה טובה לג'וש בריינר, גם הוא כתב הארץ, וכמובן לך, אהרון רבינוביץ'.
אהרון, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, תודה.